שלושה שיודעים.
שלום לכם, דיפ פייק נגד הסרטן. דיפ פייק היא טכנולוגיה באמצעותה אפשר לייצר תמונות מזויפות ולהחליף פנים של אדם באדם אחר. כעת רותמים את הטכנולוגיה הזו לזיהוי גידולים סרטניים. מיד על הטכנולוגיה שמגיעה אלינו מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. קורונה, סי של שלושה חודשים במספר הנדבקים בנגיף קורונה, על פי דוח חדש של האוניברסיטה העברית, הסיכון של מחוסנים לפתח מחלה קשה גבוה מההערכות הראשוניות, ואכן משרד הבריאות אישר אתמול שהחיסון מונע הידבקות ומונע מחלה עם תסמינים בכ-64% מהמקרים בלבד. מקרה של זן דלטה מיד בהרחבה, וגם פריצת דרך עולמית. חוקרים מביילינסון פיתחו שיטה מאפשרת השתלה של איברים היברידים, במטרה לפתור את המחסור הגלובלי באיברים להשתלה. איבר היבריד הוא איבר משולב, הוא איבר גם מבעל חיים שמשולבים בו כלי דם אנושיים, מיד בהרחבה. וגם דיפ פייק נגד הסרטן בהרחבה, וגם מהפכה בתחום ראיית הלילה שמגיעה אלינו מאוניברסיטת בר אילן, וגם נכיר את האלגוריתם שיודע לזהות הומור מדעי, פרי פיתוח של חוקרים וחוקרות מהאוניברסיטה העברית, וגם הבמאי האמריקאי ריצ'רד דונר הלך אתמול לעולמו בגיל 91, הוא ביים את הסרטים סופרמן, נשק קטלני, הגוניס ועוד סרטים רבים. האורח שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. קורונה. לפי נתונים של משרד הבריאות, כמעט מחצית מהמאושפזים בשל נגיף קורונה הם מחוסנים. מדובר בזן דלטה של הנגיף. אכן אישרו אתמול במשרד הבריאות שהחיסון יעיל מפני זן דלטה ב-64% בלבד. מה שמצטרף לדוח של האוניברסיטה העברית, לפיו הסיכוי של מחוסנים לפתח מחלה קשה גבוה מההערכות הראשוניות. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור רונית קלדרון מרגלית, מצוות הניטור והמחקר בית הספר לבריאות הציבור של הדסה והאוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
אז למדי אותנו על הדוח שהגשתם, מה בדיוק מצאתם?
אנחנו מנתחים את נתוני התחלואה כמו שאנחנו רואים. הערכה שלנו היא באמת שהיא עולה באמת בקנה אחד עם הדוח המאוחר יותר של משרד הבריאות, זה שהיעילות של החיסון במניעת הדבקה היא נמוכה יותר מאשר הערכה שהייתה עבור הווריאנטים הקודמים. אנחנו הערכנו בין 60-80%, אתמול משרד הבריאות פרסם 64%, אנחנו מחכים לראות את הדוח המדעי של משרד הבריאות. בכל מקרה, גם הערכה מבריטניה היא שהיעילות של החיסונים במניעת הדבקה בווריאנט הדלטה היא נמוכה יותר ממה שהייתה הערכה עבור ווריאנטים קודמים. יחד עם זאת, הערכה היום היא שהיעילות במניעת תחלואה קשה היא מעל 90%, שהיא דומה לווריאנטים הקודמים. ולכן מה שאנחנו מצפים לראות זה עלייה ניכרת במספר המאומתים שאנחנו רואים אותה, והיא כנראה תימשך. עלייה כזאת בהכרח תבוא איתה גם עלייה במספר החולים הקשים, אלא שאנחנו מקווים, וזה קצת מוקדם מדי מכדי לקבוע כמה אנחנו מצפים, אנחנו מקווים ומצפים שבאמת לא נראה את העומסים הכבדים שראינו על מערכת הבריאות בעבר.
עכשיו, אני מנסה להבין, אנחנו יודעים שהחיסון עצמו הוא מונע בעיקר, אם נדבר לא על זני דלטה, אלא באופן כללי על נגיף קורונה, הוא הנגיף הקודם שהכרנו, עד כמה הדבר הזה מונע הידבקות? אנחנו יודעים שהוא מונע באמת מחלה עם הסימפטומים הקשים, אולי אשפוזים וכו', אבל גם מניעת הידבקות, החיסון מונע הידבקות?
הניסויים שנעשו הם לא באמת העריכו הידבקות, הם העריכו יותר מניעה של תחלואה ידועה, כי לא עשו למעשה לכל האנשים שחוסנו בדיקות PCR תקופתיות כדי לבדוק אם מישהו נדבק, אבל הערכה היא שכן, שהייתה מניעת הידבקות, ובגלל זה גם ראינו את הירידה התלולה מאוד במאומתים ובתחלואה בכלל, אחרי שהיה מצא חיסונים מוצלח מאוד שהיה כאן בארץ. אז כן, הערכה היא שזה מונע הידבקות. הערכה הייתה שבווריאנט הקודם, בווריאנט הבריטי, ווריאנט האלפה, המניעה הייתה בסדר גודל של 90% מניעת הידבקות. ועכשיו אנחנו גם מדברים, לא ממש, לא ברור לגמרי על מניעת הידבקות, אנחנו מדברים על מניעת תחלואה קלה מול וריאנט הדלטה, אז הערכה היא באמת שזה נע בין 60-80%. שוב, לא עושים הרי PCR, לא עושים בדיקות לכל האוכלוסייה כל הזמן כדי לבדוק עד כמה אנחנו מונים רק הידבקות למערכת הנשימה גם בצורה אסימפטומטית, זה בעיקר מניעה של תחלואה קלה או מאומתים ככלל.
טוב, אנחנו כמובן נרצה לחלץ ממך מה נכון לעשות בשלב הזה, כי תקשורתית, הרי מגיפת קורונה דעכה, ואת יודעת, עברו לעניינים הבאים, היה מבצע וכו'. זה נשמע כמו משהו שהוא של פעם, במרכאות. וכעת הדבר הזה חוזר, וכן צריך שוב לעטות מסכות. אני לא מדבר כמובן על ההוראות הרשמיות של המדינה, אפילו גם ראש הממשלה בנט אמר שעדיף לעטות מסכה עוד לפני שנותנים הוראה ברורה. מה לדעתך צריך לעשות?
כן, אז קודם כל, גם אנחנו מוכזבים מהקורונה שמרימה את ראשה. בהחלט צריך לעטות מסכות, בפרט כמובן בחללים סגורים. ואני חושבת שעד עכשיו לא הייתה הקפדה, אפילו שהייתה הנחיה, לא הייתה הקפדה על כך, אני מקווה שזה... כולנו נאמץ את זה, זה קשה לחזור לזה אחרי שכבר ויתרנו על מסכות. ומעבר לזה נראה לנו שכדאי להחזיר סוג של תו ירוק להתקהלויות. כלומר, לא חייב להיות בדיוק התו הירוק שהיה, ואולי צריך להיות איזושהי מודיפיקציה בשלב זה, אבל כן כדאי לצמצם את האפשרות שאנשים ידבקו בחללים סגורים בהתקהלויות שונות, וזה נראה לי שעדיין, גם עם ההגנה הפחותה של החיסון נגד ההדבקה, הוא עדיין מגן במידה מסוימת, ולכן אם אנחנו נעודד, עדיף לא לעודד התקהלויות, אבל אין מה לעשות, אלה החיים, אז אם אנחנו עדיין מתקהלים, עדיף שבהתקהלויות יהיו בעיקר אנשים מחוסנים. אני חושבת שזאת הכוונה היום היא גם להחזיר סוג של מגן אבות ואימהות, כלומר של בתי אבות ומוסדות גריאטריים ייכנסו רק אנשים מחוסנים כדי לצמצם את הסיכון שבכל זאת יש לאוכלוסייה הזאת.
שוב, אז עדיין החיסון אפקטיבי ברמה זו או אחרת, ובכל מקרה, עטיית מסכות זה משהו שיכול לסייע לנו במניעת הידבקות, ושווה כן לשוב אל המסכות האלה עד שנבין כן. איך מתמודדים עם הזה.
ובוודאות כמובן להגדיל את ההתחסנות, כלומר אני חושבת שהאנשים שלא חוסנו נהנו עד עכשיו מזה שהם נמצאים בקהל שבו הרוב המוחלט מחוסן, ואני חושבת שכדאי לאכול אותם, אנשים שלא התחסנו, להתחסן, ובהקשר הזה גם כמובן להרחיב את החיסונים לבני נוער.
טוב, תודה לך על הדברים. פרופסור רונית קלדרון מרגלית, כן, עושים לא מעט מאמצים כדי להביא הרבה בני נוער בימים אלה כדי להתחסן. שוב תודה לך, פרופסור קלדרון מרגלית מצוות הניטור והמחקר בית הספר לבריאות הציבור של הדסה והאוניברסיטה העברית. תודה.
תודה, יום טוב.
דיפ פייק נגד הסרטן. דיפ פייק היא טכנולוגיה באמצעותה אפשר לייצר תמונות מזויפות, להחליף פנים של אדם באדם אחר, בתמונה או בסרטון. כעת רותמים את הטכנולוגיה הזו לזיהוי גידולים סרטניים. מדובר במחקר בראשות דוקטור אסף זריצקי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, שכבר נמצא איתנו על הקו. תוצאות המחקר פורסמו בכתב האצל סיסטמס. אנחנו מיד נבין מה הקשר בין דיפ פייק לבין סרטן. דוקטור אסף זריצקי מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון, שלום.
בוקר טוב, דודו.
אז למד אותנו מה הקשר בין אותה טכנולוגיה שבאמת בדרך כלל מאפשרת לנו להחליף פרצופים בתמונות וכולי, או להדביק את פרצופו של די-ג'יי מקלר על סילבסטר סטלון באחד הסרטים שלו לאבחון או לאיתור סרטן?
אז אני לא יודע מי זה די-ג'יי מקלר, אבל אני...
וואה, אתה עכשיו אתה תצטרך להתנצל בפניו כי הוא טכנאי השידור. הוא יכול להוריד אותך מהקו, הכוח בידיים שלו.
אני מצטער, די-ג'יי נקלר.
זהו, העניין, זהו. זו הייתה סולחה ואפשר להתקדם לטכנולוגיה, אוקיי.
מצוין. אז לפני כן אני צריך לתת טיפה רקע על המחקר, ואז איך הגענו לעניין של הדיפ פייק. אז הבעיה בעצם הייתה שאנחנו בעצם השותפים שלנו במעבדה ליד ביוטי סאוטווסטרן מדיקל סנטר בדאלאס, הם בעצם גידלו מערכת שהם יכלו לקחת גידולים מחולים, להכניס אותם לעכברים, ולראות שבעצם מה שקרה אצל החולים חזר גם אצל עכברים. עכשיו, אז מה זאת אומרת מה שקרה? המשמעות היא שגידולים, בעצם אנחנו מדברים על גידולי מלנומה וסרטן עור, וגידולים שנהיו נורא נורא אגרסיביים, בעצם שהפכו להיות מאוד גרורתיים והתפשטו בכל הגוף, גם אצל החולים וגם אצל העכברים. אז בעצם מה שניסינו ללמוד זה האם אפשר לבנות מכונה שבעצם חוזה איזה גרורות יהיו יותר אגרסיביות ואלו יהיו פחות אגרסיביות. כדי להתמודד עם הבעיה הזאת בעצם צילמנו תאים חיים תחת המיקרוסקופ והשתמשנו בשיטות של למידת מכונה, שיטות שנקראות רשתות נוירונים, והצלחנו. אנחנו עכשיו, זה אמנם הוכחת התכנות, אבל נראה שאנחנו יודעים לחזות מראש עד כמה נורא תהיה הגרועה. זה מצוין, זה מאוד חשוב, אבל ברגע שהם מציגים את התוצאות האלה לרופאים או לביולוגים של סרטן, השאלה הראשונה שעולה, אוקיי, מה המכונה גילתה? מה אתם יכולים להגיד לנו על התאים האלה שבעצם גרמו למכונה להחליט החלטה לחזות משהו אחד ולא משהו אחר?
זאת אומרת שאנחנו לא מבינים את מה שקורה במוח של המכונה?
בדיוק, בדיוק. המכונה מקבלת החלטה, היא בעצם מסתכלת בצורה סטטיסטית על המון דאטה, על המון נתונים, על המון תמונות של תאים, ומתוך זה, ויודעת על כל תמונה כזאת, אם היא הגיעה מחולה שהגרורה התפשטה או שהגרורות לא התפשטו מאוד, ומתוך זה היא בעצם לומדת חוקים. עכשיו, החוקים האלה, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו לא עשינו להם, לא אינדסנו אותם. ובתור קלינאי או בתור חוקר, כדי בסופו של דבר לפתור את המחלה, למצוא תרופה, אנחנו חייבים להבין איזה מנגנון תאי אנחנו צריכים לתקוף, נכון? אז כאן זו בעיה מאוד גדולה, וברגע שהתחלנו לגהות בתמונות, אני הייתי באלפי תמונות והסתכלתי להם, ואנחנו לא, אי אפשר לראות שום הבדל. מה ההבדל? מה המכונה זייתה? הסיבה היא שאי אפשר לראות הבדל, היא שיש המון וריאביליות בנתונים, בין התמונות, שאי אפשר להסביר אותן, שהן לא קשורות לפעולה המטסטטית, שהן קשורות להמון דברים אחרים. אז העין האנושית לא מסוגלת לזהות את זה. וכאן בא הטריק של הדיפ פייק. אז בעצם מה שהצלחנו לעשות זה לדחוף את התאים בצורה וירטואלית, זה הדיפ פייק. לקחנו תמונות של תאים אמיתיות, והפכנו אותם לתמונות של תאים יותר נוראים, לפי מה שהמכונה חושבת, ובאמצעות זה דחפנו אותם לכיוון של מטסטטיות יותר גבוהה, של גרורתיות יותר גבוהה, וקיבלנו בעצם תאים עם תמונות של תאים, עם תכונות מוגזמות. ואז פתאום, פופס, פתאום זה צץ. מה שהעין האנושית לא הייתה מסוגלת לראות כאשר היה המון שונות בין התמונות, פתאום צצו לעיניים שלנו התכונות שהמכונה זייתה.
אוקיי, אז הנה הצלחתם לרתום טכנולוגיה שעל פניו נשמעת סתם משהו משעשע לאבחון של תאים סרטנים. זה אגב נבדק, סטטיסטית זה עובד? זאת אומרת, יש רמת מובהקות של האבחון הזה?
אז יש רמת מובהקות, כן, אבל אני חייב להגיד שאנחנו עובדים כאן עדיין, זה עדיין מין הוכחת התכנות, עבדנו על מספר קטן של חולים, אין, המערכת הזאת אין בה עוד המון חולים, מה שכן, אנחנו עשינו פרדיקציה על תאים שבעצם לא ידעו את האגרסיביות המטסטטית שלהם, ואז עשינו לזה ולידציה בתוך עכברים, וראינו שבעצם הפרדיקציה שלנו היא נכונה. זאת אומרת, מה שהמכונה חזתה זה באמת אפשר לסמוך על זה, אבל עוד פעם, כדי להגיד את זה בצורה ודאית, וכדי באמת להגיע לדברים יותר פרקטיים, צריך עוד הרבה עבודה ניסיונית, ואני מדען חישובי, העבודה הזאת, אני מקווה שהיא תעשה במעבדה של משתפי הפעולה שלנו במרכז הרפואי ב-UT
סאוטווסטרן. וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אסף זריצקי, מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה.
תודה רבה.
מהפכה בתחום ראיית הלילה. חוקרים מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן יצרו גלאי אלקטרו-אופטי בעל פוטנציאל ליצירת מהפכה בתחום ראיית הלילה. מדובר במחקר שנערך במעבדה של פרופסור דורון נווה, שכבר נמצא איתנו על הקו, בו החוקרים יצרו פיקסל בעל רגישות גבוהה ביותר לאור, פיקסל שמורכב מחומר דו-מימדי בתצורה ייחודית. מאמר על המחקר פורסם בכתב העת Advanced Materials. אנחנו שמחים לומר שלום למקים התוכנית להנדסת חומרים בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן, ומפתח הגלאי, פרופסור דורון נווה. שלום.
בוקר טוב.
טוב, לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר על חומר דו-מימדי, כמובן במרכאות, הכוונה היא לשכבה מאוד מאוד דקה מחומר מסוים, נכון?
נכון, מדובר בשכבות אטומיות למעשה.
וואו, אז, איך, אז, אז בוא תסביר לנו איך הדבר הזה הופך להיות פיקסל רגיש.
אז בעצם אנחנו לוקחים חומר כזה שהוא עשוי בשכבות אטומיות, ובעבודה הזאת הראינו שכשאנחנו מחדירים בין שכבות אטומיות שכבה נוספת שהיא מערכת, כשהחומר הזה מערך שכבה נוספת של מתכת, אז מתרחשת תופעה ייחודית שקוראים לה פלזמון. שהפלזמון הזה הוא היברידי. פלזמון זה גל של פלזמה, הוא מגיב אל האור בכך שהאלקטרונים עוזבים את היונים שלהם ומתנדדים סביב היונים, כולם ביחד במעין התעוררות קולקטיבית.
אנחנו מקשיבים, אוקיי.
עכשיו, במקרה הזה נוצר פלזמון ייחודי, שבו הוא לא שייך לא לחומר המערך ולא לחומר האורח, שכמובן ההרכב שלהם ביחד לא נמצא בטבע, אלא אפשר להפיק אותו רק במעבדה בצורה סינתטית. והפלזמון הזה הוא בעצם מגיב בצורה מאוד חזקה אל האור, ולמעשה מגביר את התגובה של החומר לאור בסדר גודל של 10,000.
וואו, רגע, אז איך עובדים היום לפני, תרם הפיתוח הזה שלכם? זאת אומרת, מה היום קולט אור?
היום עושים דיודות מסיליקון, או מוליכים למחצה אחרים, שבהם לוקחים את המוליך למחצה ומשנים את ריכוז נושא המטען בצורה כזאת שיהיה אזור שהוא טעון במטען חיובי ואזור שהוא טעון במטען שלילי, וכאשר האור מעורר את האלקטרונים בחומר, הם יכולים להיעזר באנרגיה של האור כדי לעבור מצד אחד לצד השני ולהעניק לנו זרם בתמורה לאנרגיית האור שפגע בהם. במקרה הזה גם כן לקחנו מוליך למחצה מסוג סיליקון, שהוא היה אזור שבו יש עודף מטען חיובי, ובמוליך למחצה ההיברידי הזה למעשה היה עודף של מטען שלילי, ועם פגיעת האור גם כן האלקטרונים נעזרו באנרגיית האור שהם קיבלו ועברו מצד אחד לצד שני, רק שבמקרה זה על כל חלקיק אור שפגע בחומר בעצם קיבלנו זרם של 10,000 אלקטרונים.
וואו, מה שמשנה דרמטית שוב את הרגישות, וכך אפשר מה, לייצר גם מצלמות, מדובר גם ביצירה, אני משער, לא רק של אמצעים לראיית לילה, נכון?
נכון, אפשר לייצר בעצם כל מיני גלאים מאוד מאוד רגישים. בעצם למעשה הרגישות של הגלאי הזה היא מסדר, אותו סדר גודל כמו של מגבר אור כוכבים, שאנחנו מכירים חלקנו מהשירות הצבאי, רק שבמגבר אור כוכבים אוספים את כל הפוטונים, את כל חלקיקי האור, מכל הצבאים, וביחד הם מגבירים את האור שכולם תורמים, כדי בעצם להקרין על איזשהו מסך ירוק, שאותו אנחנו, זרחני, ירוק, שזה בעצם מייצר לנו את התמונה. במקרה הזה, אנחנו לא צריכים מגבר ולא צריך להקרין על מסך, ולכן גלאי כזה הוא טוב בנפרד פי 10,000 להגביר את האורך גל בכל אורך גל מה-UV ועד האינפרדום. זאת אומרת, מכל קצוות הספקטרום שהנראה הוא מעבר לו משני הצדדים. ולכן אפשר לעשות בין היתר גם אמצעי הדמעה, שבהם אפשר לראות בלילה בצבעים, לא רק בצבע אחד, ואפשר לעשות עוד גלאים נוספים לשימושים שונים ומשונים שנמצאים סביבנו כל הזמן.
עד כמה זה באמת פרקטי? זאת אומרת, עד כמה קל לייצר את אותה שכבה דקיקה ולשתול אותה במכשירים? זה משהו שהוא פרקטי?
זה משהו שהוא פרקטי, זה משהו שאנחנו מנסים לעשות אותו, וזה בעצם מרגע שיש את הגלאי עצמו, להפוך בעצם מערך של גלאים כאלה, שמחוברים על שבב של סיליקון שבו ממומש מעגל קריאה עם מחשב שמאבד את האותות, זה מה שאנחנו קוראים לו מצלמה ביחד, אז זה שלב שהוא מבחינה טכנית מאוד מאוד מאתגר, אבל הוא בסופו של דבר הנדסי טכני, הוא פחות בעיה מדעית, הבעיה המדעית עצמה היא בעצם לעשות את הגלאי עצמו.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור דורון נווה, מקים התוכנית להנדסת חומרים בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן, מפתח אותו גלאי, תודה רבה.
תודה, המשך יום נעים.
האלגוריתם שיודע לזהות הומור מדעי, מדובר במחקר שמגיע לנו מהאוניברסיטה העברית, ובו באמצעות מודל אלגוריתמי חדש שפיתחו החוקרים, מחשבים הצליחו לזהות הומור מדעי. את המחקר המסקרן הובילו חוקרים וחוקרות מהאוניברסיטה העברית, פרופסור דפנה שחף שכבר נמצאת איתנו לקו, חן שני ונדב בורנשטיין, שכאמור ניסו להתמודד עם השאלה, האם אפשר לגרום למחשבים לזהות אוטומטית הישגים מדעיים מצחיקים, משעשעים וחריגים. המחקר יוצג במסגרת כנס ACL, עיבוד שפה טבעית ובלשנות חישובית בחודש הבא. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דפנה שחף מבית הספר להנדסה ולמדעי המחשב האוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
אני לא בטוח שאפשר בהכרח ללמד בני אדם לזהות הישגים מדעיים מצחיקים, משעשעים וחריגים. איך הצלחתם לגרום לתוכנה לעשות את זה?
האמת היא שזה היה אחד מהאתגרים. אז בוקר כל אני אתן קצת קונטקסט של מה זה אומר בכלל לזהות. ההשראה שלנו הגיעה מטקס איגנובל. יודע מה זה איגנובל?
מה זה יודע? קודם כל, את מביכה אדם שהייתה פה בתוכנית שלו פינת האיגנובל למאזינים ולמאזינות, אבל תהיה מחויבת להסביר למאזינות ולמאזינים. אנחנו מדברים על פרס, על כל מיני מחקרים שבהתחלה גורמים לך לחשוב, ואז לצחוק וכו'. בקיצור, כל מיני שטויות, אבל שטויות מדעיות מגניבות.
רגע, קודם כל, אני רוצה למחות בשם המאמרים. מדי פעם זה שטויות, אבל מדי פעם מקבלים מאמרים מאוד מאוד מוצלחים, איגנובל, נניח מחקר הסלמון המת, אני לא יודעת אולי גם עליו דיברתם פעם, זכה באיגנובל, והוא אחד מהמחקרים שאני הכי אוהבת.
הסלמון המת? ספרי לנו על הסלמון המת.
בעצם כן. חוקרים שמו סלמון מת במכשיר MRI, והראו שאם הם היו מריצים את האנליזות הסטטיסטיות שחוקרים בכל התחום הזה עושות, הם היו מגלים בעצם סיגנל, הם היו יכולים לפרסם מאמר על פעילות מוחית אצל סלמון מת, מה שבעצם הוביל לביקורת על התחום ולשינוי של הרבה מאוד שיטות.
אוקיי, זאת אומרת שגם כל מיני מחקרים משעשעים כאלה, אפשר לחלץ מהם תובנות מאוד רציניות.
כן, מדי פעם אתה יודע, אתה קורא את הכותרת תרנגולות מעדיפות בני אדם יפים, ואתה אומר, רגע, למה שמישהו יחקור את זה? אבל מדי פעם זה מחקרים מאוד מאוד מוצלחים.
תשמעי, אני לא יודע אם את אוכלת סלמון, אבל המחקר הזה מאוד מטלטל גם ברמת מי שאוכל את זה. לשמחתי, אני פחות נוגע בזה. אוקיי, אז בואי ספרי לנו, את רואה שאנחנו מדברים, הנה בדיוק הקושי, אותו הזכרתי, או עליו דיברתי בתחילת השיחה, לא תמיד אנחנו בני האדם מבינים מה זה הישג מדעי מצחיק, משעשע וחריג. זה כמובן עניין של הגדרה, אז איך באמת הצלחתם להעביר את התובנות הללו, או את היכולת להבחין, לתוכנה?
כן, התחלנו מלצמצם את הבעיה לרמת הכותרת של המאמר, כי המון פעמים מחקרים שזוכים באיגנובל, אתה כבר מהכותרת יודע שמשהו שם מוזר. ואז מה שעשינו, אוקיי, אם צריך לשים לי חותמת על המצח, אני והסטודנטים שעושים Machine Learning, Data Science, אבל בעצם בזמן האחרון הטרנד ב-Machine Learning, מאז שנכנסו הרשתות העמוקות לחיינו, בוא פשוט ניתן את הדאטה לרשת וזהו, לא נגיד לאלגוריתם שום רמזים. סתם בשביל להכניס לקונטקסט, נניח, אם המשימה שלך היא משהו פשוט כמו לזהות בתוך טקסט באנגלית שמות של אנשים, שמות של מקומות. מה שהיה מקובל עד שנכנס דיפ לרנינג לחיינו זה לתת לאלגוריתם רמזים כמו, היי, יש פה מילה שמתחילה באות גדולה, זה בטח רלוונטי, או כתוב פה מיסטר. אבל בזמן אנחנו כבר לא עושים את זה, ומה שאנחנו עשינו היה להגיד, רגע, אבל יש חוקרי הומור, יש אנשים שכל החיים שלהם בהמון דיסציפלינות, בפילוסופיה, פסיכולוגיה, בלשנות, סוציולוגיה, המון עבודה של אנשים חכמים, בואו ננסה לא לזרוק אותה לפח בעצם. ולקחת את האינסייט משם ולתת אותם, לחבר אותם למשין לרנינג. אז זה בעצם מה שעשינו, לקחנו המון המון תובנות מהתחומים היותר רכים וניסינו לפרמל אותם, כך שמחשב קצת יוכל להשתמש בהם.
טוב, את תצטרכי,
אבל... איבדתי אותך.
לא, 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 ממש לא, אבל אני מנסה... תיארת את, את כל הנתונים, אבל איך זה בדיוק קורה? זאת אומרת, זה הגרעין הקשה של העניין.
בתור אותך הסטודנטים שלי, חן ונדב שהזכרת קודם, אספו דאטה סט של כמה אלפי מאמרים שאו זכו באיגנובל, או הזכרו בבלוגים שבתור מחקר מצחיק, זאת אומרת, הייתה להם שם איזושהי עבודת איסוף די רצינית. ואחרי זה פשוט הלכנו לספרות והוצאנו כל מיני דברים, כמו נניח, צריכות להיות שם מילים מפתיעות. אז אם אנו מודל על איך כותרות של מאמרים מדעיים נראות בדרך כלל, וכמה הכותרת הזאת לא סטנדרטית. או נניח, צריכות להיות שם מילים פשוטות. אז הסתכלנו לכל מילה שמופיעה שם, באיזה גיל ילד אמור לדעת אותה, נניח. האם תרנגולות מזהות אנשים יפים? זה משהו שילד בן 3 יכול להבין. להבדיל מאותו FMRI בפונקציית איזשהו שם לוטיני.
זה בערך היה רעיון. טוב, אני מוכרח להודות שאחד הדברים, וזה הפעם אני מדבר תחת הכובע של קומיקאי, זה שאף אחד בעולם לא יודע מה משהו מצחיק, אלא אם אתה בודק את זה מול קהל, כשאתה בודק בדיחה חדשה. אולי באמת אפשר לייצר אלגוריתם שילמד מה מצחיק, ואז זה יהפוך להיות מין סוג של סימולטור כזה של קהל? מה את אומרת?
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, זה שהשתמשנו בעצם בדברים שזכו, זה היה סוג של, אתה יודע, עבר את מבחן הקהל האולטימטיבי. אבל אם היינו מגלים שזה לא עובד, היינו לוקחים המון המון מאמרים, זורקים אותם על אנשים והם מקבלים בחזרה מה מצחיק ומה לא. הבעיה היחידה זה שזו תופעה נורא 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 נדירה, נכון? זאת אומרת, הייתי צריכה להריץ על הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מאמרים לא מצחיקים, עד שהייתי מגלה את הכמה המוצלחים.
תשמעי, זה באמת מאוד מסקרן איך בכלל כל נושא ההומור, או כל הדברים שאנחנו כבני אדם מזהים כבעלי טוויסט, איך ממירים אותם באמת למחשבים, למשהו שהוא קר ומנותק מאינטואיציה אנושית, וככל הנראה זה כן אפשרי ברמה זו או אחרת.
זה רק להגביל, בגלל זה בעצם כל חקר ההומור כמעט מתבסס על משימות נורא נורא עצרות, זאת אומרת על זוויות קטנות, בדיחות נוק-נוק ג'וקס, או למצוא כזה ראשי תיבות מצחיקים. זאת אומרת, אף אחד לא תוקף את הומור בתור תופעה כללית, כי זה פשוט רחב מדי.
טוב, אני גם לא בטוח שיש... טוב, שוב, הומור זה משהו הרבה יותר רחב, אז זה בעיקר פרספקטיבה על המציאות. אני לא בטוח שאפשר יהיה לתרגם את זה. הלוואי ותצליחו לתרגם את זה לשפת מכונה, אבל כפי שאמרת, באמת אפשר לפרוט את זה לגורמים קטנים, ואז אולי באמת משחקי מילים וכו', את זה מחשבים יוכלו כן לאתר. אבל זה מאוד, מאוד מסקרן, הרצון שלנו לנסות ולתרגם איזושהי פרספקטיבה אנושית, משעשעת במקרה הזה, למחשבים. ניסיון מעניין, לא. וככל הנראה הוא מוצלח ברמה זו או אחרת.
טוב, אני עוד לא מבטרת על אנשים, כן, בסוף אני, האלגוריתם פה מציג רשימה של דברים שבן אדם יעבור עליהם בסוף ויחליט אם הם מוצלחים או לא. אותו, עוד לא שילקנו את האנשים.
לא, לא, כן, עדיין לא. תודה רבה לך, פרופ' דפנה שחף, מבית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית. תודה. ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק בקבוצי אור. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
רגע לפני שנדבר על קבוצי אור, רק עזור לי, אנחנו הרבה פעמים מדברים על תורת האבולוציה או תיאוריית האבולוציה. זו תורה או תיאוריה? רק עזור לי עם זה, ואז נתקדם.
אני חושב ששניהם נכונים. אני חושב שהמונח תורה בעברית מקביל למונח תיאוריה באנגלית.
במובן
של קבוצה של רעיונות שביחד מהווים איזשהו הסבר כללי לתופעה מדעית.
אוקיי, אז עד כאן ניסיון פרטי שלי לחלץ ממך תיאור או מילה מקדימה למילה אבולוציה. בוא נדבר על קבוצי אור. מה זה אומר קבוצי? לא מדובר מלשון קיבוץ, נכון?
זה מלשון קוץ.
כן, קוץ.
מלשון קוץ.
אוקיי.
אז קבוצי אור הם מערכה של בעלי חיים שמתאפיינים באור קוצני. המוכרים ביותר הם כוכבי הים וקיפודי הים. זו מערכה שכולה ימית, כלומר נמצאים רק בים. ואלה בעלי חיים ששונים באופן קיצוני מכל בעלי החיים האחרים שאנחנו מכירים. יש להם כל מיני מאפיינים שייחודיים רק להם ושמים אותם בפינה נפרדת בעולם החי. אז קודם כל מבחינת למי הם קרובים, אולי נתחיל רגע קודם, רוב בעלי החיים המורכבים שאנחנו מכירים הם בעלי סימטריה דו-צידית. יש להם קצה קדמי וקצה אחורי, צד ימין וצד שמאל. כמעט כל החיות שאנחנו מכירים הם כאלה. יוצאי דופן הם דברים כמו אלמוגים, שושנות ים, מדוזות וכו'. קבוצי האור גם הם בעלי סימטריה מעגלית, כמו מדוזות, רק שזה סימטריה מעגלית מחומשת. כלומר, הם לא עגולים באופן מלא, אלא יש להם חמש חזרות סביב ציר גוף מרכזי. ולכן הנטייה האוטומטית שלנו היא להגיד, טוב, אז הם כנראה קרובי משפחה של המדוזות וכל אלה. אבל כשמסתכלים לעומק, ולמעשה הסתכלו לעומק כבר לפני 150 שנה, כשמסתכלים על ההתפתחות העוברית שלהם, ההתפתחות העוברית שלהם דומה יותר להתפתחות עוברית דווקא שלנו, של החולייתנים. כלומר, כל המשפחה, המחלקה, המערכה הזו של כוכבי ים, כיפודי ים וכו', קרובים יותר לחולייתנים מאשר לתולעים, זבובים וכן הלאה. שזה תגלית מפתיעה בפני עצמה.
לגמרי, האמת שזה באמת לא טריוויאלי. מה יודעים לשחזר את ההתפתחות של הקוצים האלה?
הקוצים הם רק חלק, יש להם דברים יותר מפתיעים לפני שנגיע לקוצים.
אוקיי.
קודם כל יש להם שלד חיצוני. אז בניגוד לנו שיש לנו שלד פנימי שיושב בתוך השרירים, בתוך הגוף, יש להם שלד חיצוני שמזכיר קצת שלד חיצוני של פוקר רגליים, של סרטנים וחרקים למשל.
זהו, אנחנו מכירים חרקים, ג'וק,
נכון,
שהוא הקרוב לליבנו כמובן. נכון. שלד חיצוני, זה מה שנמאח, נכון?
נכון, נכון. כן. אז לקבוצי האור יש גם כן שלד חיצוני, אבל הוא עשוי מחומר אחר, הוא עשוי מגיר.
די.
בעוד שהשלד החיצוני של ג'וקים למשל עשוי מחומר שנקרא חיטין, שהוא רב סוכר בכלל. אז שלד חיצוני דומה לשלד החיצוני, אבל שונה ממנו, גם שונה מבחינת הארגון. אז הם לא קרובים לפרוקי הרגליים, למרות שיש להם שלד חיצוני. אין להם בכלל מערכת שרירים. כלומר, שאתה פותח כיפות ים, אז הדבר הכי מפתיע זה שהוא די ריק בפנים, ויש להם מערכת, גם כן, משהו שהוא ייחודי להם ואין שום דבר דומה לו, שנקראת מערכת רגלי המים, שזו מערכת של צינורות מלאים בנוזל, והצינורות האלה מבצבצים החוצה כמעין רגליים קטנות, וזה בעצם מה שמאפשר להם תנועה. אם אתה מסתכל על תנועה של כוכב ים או קיפוד ים, זה נראה כאילו שהם גולשים על פני השטח. אבל הגלישה הזו היא תנועה של עשרות או מאות רגליים קטנטנות כאלה, שכל אחד מהם הוא צינור מלא נוזל שמבצבץ החוצה. אז חיות לגמרי מוזרות. כשמסתכלים על ההתפתחות המוקדמת שלהם, אז אמרתי, יש להם איזשהו שלב שמזכיר את ההתפתחות המוקדמת שלנו, של חולייתנים. אבל קצת הלאה, יש להם שלב ביניים, שלב שנקרא שלב פגית, שהוא סימטרי. כלומר, שיש לו באמת סימטריה דו-צידית. וזה עוד משהו שמרמז לנו שמבחינת השיוך האבולוציוני שלהם, הם שייכים לקבוצה של בעלי הסימטריה הדו-צידית. כלומר, הם מתחילים כשלב צעיר שזוכה שהוא סימטרי דו-צידי, אחרי שהם שוחים כמה ימים או כמה שבועות הם מתיישבים, עוברים מטמורפוזה, גלגול, ובמטמורפוזה הם מפתחים את הסימטריה המחומשת שמיוחדת להם. אנחנו יכולים להסתכל גם, אז שאלת מה המקור, בגלל שיש להם שלד חיצוני שעשוי מגיר, הם משתמרים בצורה מאוד טובה כמאובנים.
די, מעניין, אוקיי.
כן, אז יש לנו בעצם היסטוריה של מאובנים של קבוצי האור מההופעה הראשונה שלהם לפני 500 מיליון שנה ועד היום. ואנחנו יכולים ממש לעקוב אחרי הרצף של חיות קדומות, עם שלד חיצוני, זה כנראה היה אחד המאפיינים הראשונים שהופיעו אצלם, אז חיות קדומות סימטריות דו-צידיות, שעם הדרגה, עם הזמן בהדרגה הופכות להיות בעלות סימטריה מעגלית ספירלית כזו, יש קבוצה של מאובנים שממש נראים כמו, כמו סיגר מפותל על עצמו, ואז מתוך זה יוצאת סימטריה קצת יותר מורכבת, ואנחנו מוצאים קבוצות עם סימטריה מרובעת, מחומשת, משושה, ורק הקבוצה עם הסימטריה המחומשת היא אלה ששרדה עד ימינו. אז בעצם אין סיבה מיוחדת למה דווקא סימטריה מחומשת, כי מתוך מגוון הצורות שהיו, האחרות נכחדו וזו נשארה.
טוב, השאלה כמובן המתבקשת לנוכח ההסבר המעמיק בכל מה שקשור למוזרות של היצור הזה, זה עד כמה יכול להיות שהיצור הזה בכלל הגיע אלינו מחלל? בדרך כלל חושדים, מדברים על דיונונים או כל מיני, כן, תמיד אז... מישהו מחליט שיכול להיות שמדובר בהזרעה מחלל או חלק כן, מיצור שהגיע אלינו. מה אתה אומר על זה?
אני אומר שמאוד קל להמציא הסברים חסרי בסיס שנשמעים מאוד פשוטים. אני לא מבין איך משהו קרה? פוף, זה בא מהחלל.
אוקיי, הצלחת לסתור אותי ולהעליב אותי בזמנית, אוקיי.
זה הסבר די עצל.
נכון, אוקיי.
מכיוון שיש לנו מאובנים, ואנחנו יכולים לראות את הרצף, ומכיוון שאנחנו יכולים לראות מבחינה גנומית, מבחינת רצפי DNA וכו', למקם אותם בעולם החי שלנו, אז די ברור שהם משהו אצלנו. למה הם עשו הכל כל כך מוזר? זו שאלה מעניינת. אפשר לתת לה כל מיני הסברים, אבל זה הסברים קצת של נפנופי ידיים. אין לנו באמת דרך לדעת מה קרה מבחינה היסטורית שגרם להם לעבור שינוי כזה. זה כנראה קשור לשינוי באורח חיים, מעבר לאורח חיים קבוע מקום במקום אורח חיים נייד, למעבר לאכילה של עצות על גבי הקרקעית במקום תפיסה של מזון מסביב, וזה הכל הסברים בדיעבד, אנחנו לא יודעים באמת.
עכשיו, כשאנחנו מכירים גם יונקים שיש להם קוצים, איך אלה התפתחו? לסיום, אני יודע שזו שאלה רחבה, אבל סקרנת.
הקוצים ביונקים הם התפתחות של שערות. גם בקיפודים וגם בדורבנים וגם באחידנה הקיפודנים, שזו קבוצה אוסטרלית, בכל המקרים הקוצים הם שערות. פשוט שערות קרטין, התוך אומר שעושה את השערות, שלנו.
שערות שאיכשהו התקשו לכדי הפיכתם כן. לקוץ.
כן, התקשו והתחדדו. סיפור אחר לחלוטין.
וואו, אז הנה הכרנו את קבוצי האור, ולא מדובר במשהו שהוא מהמילה, הוא נגזר מהמילה קיבוץ בקו, אלא קוץ. אותם יצורים באמת מוזרים, כפי שאמרת שיש להם... לעתים הם פנטגונים כאלה, עם,
נכון.
עם חמישה, הסימטריה שם היא מוזרה, המבנה שלהם, ההרכב וכו', הכל מוזר לנו ושונה,
אבל מוזר.
גם לזה יש הסבר.
ולא דיברתי על מלפפוני הים שהם קבוצה בתוך קבוצה, או שהם אפילו יותר מוזרים, אבל אותם נשאיר לפעם אחרת אולי.
גם זכו לאיזשהו שם מאוד עצל, אם האשמת אותי בעצלות על שום התיאוריה שלי של דברים שמגיעים מהחלל, יש גם עצלות בהרבה מאוד שמות, חוסר יצירתיות בשמות בבעלי חיים שנמצאים בים, אבל בוא באמת נקדיש לזה פינה. תודה רבה לך על הדברים, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה. ובמסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, נעסוק בסרט גיבורי העל החדש, האלמנה השחורה, שעולה השבוע לאקרנים. שלום לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק.
היי, שלום דודו, ובאמת יום גדול היום, יום נפלא, אני כל כך מאושר, באמת יש לי היום יום מיוחד, אתה יודע, כי סוף סוף, אחרי כל כך הרבה זמן, יש הקרנה חגיגית, אתה יודע, לעיתונאים, של האלמנה השחורה, היום בקולנוע, שזה דבר שממש ממש היה חסר לי כל הקורונה. זאת אומרת, זה לא שלא הלכתי לקולנוע בינתיים, אבל הקרנה של סרט חדש של מרוול, אתה יודע, עם כל המוזמנים, כן, כל האנשים, זה מין אירוע ממש, אתה יודע, דתי כמעט, בקהילה שלנו, של הגיקים.
זאת אומרת שאתה מתרגש מעצם העובדה שאתה מוזמן להקרנת עיתונאים, אבל עדיין לא ראית כמובן את הסרט.
לא ראיתי את הסרט, אבל הקטע הוא ש... יש הבדל, זאת אומרת, אמנם בקומיקס לא מרוויחים הרבה בישראל, אני יכול לעשות את עצמי כרטיס לקולנוע, כן? אבל האירוע הזה שבו באים, אתה יודע, כל מיני עיתונאים ואנשים שאוהבים, אתה יודע, מקושרים וחוברי קומיקס, כן, עושים הקרנה המונית כזאת, ואז הסרט עולה, ויש איזה מין חזקת קודש כזאת, רואים את הלוגו של מרוול, וכולם מוחאים כפיים, זה אירוע שיש רק בהקרנות האלה, וזה, היום בערב יהיה לי כזה, ואני מאוד 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 מתרגש מזה.
טוב, אז גם גרמת לנו לקנא, וגם יש משהו באמת, בכלל בסרטי קולנוע, וגם בעולם גיבורי על, שהוא קצת, מן הסתם, מיתולוגיה, שהיא מאוד מזכירה את המיתולוגיה הדתית, ואת האווירה הדתית שיש לחובבי הז'אנר כמובן.
כן, כן, נכון, זה, כן, אבל בוא נגיד זה, לא, אתה יודע, לא צריך לקחת את זה כך ברצינות, אנחנו יודעים שזה שטויות בסופו של דבר, זה בסופו של דבר, אבל כל האירוע, אתה יודע, זה כיף כזה, זה מין קהילה יותר, אירוע קהילתי כזה.
וספר לנו קצת על האלמנה השחורה, באמת מי היא?
אז זהו, האלמנה השחורה, בעצם זה דמות שקיימת במרוול כבר די מהימים הראשונים, אבל היא התחילה בשנת 65 בקומיקס של איירון מן, כן, איירון מן, ואז בהתחלת הדרך, האמת שאיירון מן היה כאילו, לא יודע אם אתה שמעת אותם, אתה יודע איך סטן לי המציא את איירון מן?
לא.
הוא התערב עם מישהו במרוול, אמר, אני אמציא דמות שתהיה בדיוק הפוכה מהרוח של התקופה, של שנות ה-60, כן? כי הוא בסך הכל היה בן אדם בן 40 כבר, הוא לא היה היפי. ואז הוא אמר, אני אעשה דמות שכל הילדים האלה, נשאר אותה ארוכות, יסנאו. אני אעשה אותה, כן, עם מיליונר, סוחר נשק, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, ותראו שגם אותם הם יאהבו. והוא סבק, כן? עד היום כולם אוהבים את איירון מן, למרות שהוא באמת טיפוס, כן, כביכול קפיטליסט והכל וזה, אבל הצליח לגרום להיות זה. עכשיו, חלק מהדבר הזה גם היה שהוא, אתה יודע, מאוד, כל הקומיקס היה מאוד תעמולה אנטי-סובייטית, כל הקומיקס הזה. ובמסגרת הפעולה האנטי-סובייטית הזאת, כל התעמולה, כל הזמן, זה היום מן מלחם בכל מיני יצורים ונזימות שהרוסים עשו, חלק מזה גם היה, הייתה איזו בחורה נחמדה בשם נטשה רומנוף, שהיא חברה לארגון סטארק, כן? ואז היא הייתה נראית גם אחרת ממה שנראית היום, כן? הייתה כזאת פעם, כן, ככה, גברת מגונדרת כזאת, פעם פטל, והיא כן הצליחה איכשהו לסבר את זה, אבל כמובן שבסוף היא, בגלל שהיא נחסה וזה, היא תאהבה בטוני או בזה, ואז היא עברה לצד של הטובים, כן? זה הקטע ש... ומאז בעצם היא הופיעה בקומיקס, היא הצטרפה לאבנג'רס בקומיקס, או בשנות ה-60 המאוחרות, ועם הזמן היא התפתחה, כן, כדמות, היא התפתחה כדמות, היא הייתה יותר, הצלילו לחקור את העבר שלה, מסתבר בקומיקס, אני לא יודע אם בסרט, אני לא יודע, מעניין אותי בסרט זה גם יהיה ככה, בקומיקס היא מאוד מבוגרת, כן, היא כאילו בעצם ילדה שנפגעה בסטלינגרד, כן, בשחד עולם השנייה, אבל בעזרת כל מיני דברים, ההזדקנות שלה נעצרה, והיא אחת מאותן דמויות במרוול שמאוד מאוד מבוגרות, אבל נראות מעולה, כן, כמובן.
רגע, וזה כוח העל שלה, שהיא מזדקנת לאט?
א', זה כוח העל לא רע בכלל בינינו, כן, בוא נגיד.
לא, אני לא מזלזל, אני רק מברר, כן, אוקיי.
אבל זה לא הכוח שלה, האמת שאין הכוחות העל בכלל, היא בעצם, האשי נקלה בסטליגרם, לקחו אותה בשלב יותר מאוחר לאימונים, משהו שקוראים לו החדר האדום או משהו כזה, אחוזה שבה היא ועוד כל מיני בנות למדו להיות מרגלות על נהדרות, כן, כאלה, במון כוחות. עשו סרט דומה לזה, אבל לא איתה, כן, עם זאת, עם משחקי הרעב, לא חשוב. אבל יש מין, יש תמיד אגדה כזאת, אלה, מין מקום שבו מאמנים את כל הסופר ספייז הרוסי. אז היא הייתה כזאת, ואז משם היא יצאה. בעצם אין לה שום כוחות על, אין לה שום כוחות על. הכל זה, היא מאוד קרת מזג, היא מאוד אתלטית, היא חזקה, אבל אין לה ממש כוח על. שזה גם כן דבר נחמד. היא כזאת כמו בטמן בעצם, בסופו של דבר. קצת גיביקים, קצת גדג'טים, אבל כן, זה בסך הכל. עכשיו, דבר מעניין על הדמות הזאת בעצם, אם אני מסתכל נגיד על הסרטים של הנוקמים, אז היא בעצם, כשהסרטים התחילו, אז תחשוב על זה שכל השחקנים שהצטרפו לסדרה, כן, כל הסדרה של מרוול, היו סתם שחקנים, לא יודע מה ידועים. אבל דווקא למנה השחורה, באה סקרלט ג'והנסן, כן, סקרלט ג'והנסן, שהיא כוכבת על, כן? ואז היא הצטרפה, וזהו, זה דווקא מראה על האמונה הגדולה שהיה לה, וזה עוד שדרג את כל העולם הקולנועי של מרוול, אז באמת הגיע הזמן, שיתקבל סרט, כן? שיתקבל סרט משלה. בינינו, בוא נגיד את האמת, עם כל הכבוד לאלמנה השחורה, אני גם הייתי הולך לסרט שרואים שעתיים וחצי את סקארלט ג'והנסון קונה בסופר, כי זה גם דבר שהייתי הולך לראות.
אבל תמיד שווה לתחכם את התסריט, כמובן, ברוח ספרו של רוברט מקי הסיפור, תמיד, כן, אוקיי.
זה שווה לשפר. אז זה באמת יפה, וזה הסרט השני של גיבורת על של מרוול. עוד דבר, פרט קטן, וזה שבעצם היא מתה, כן? זה לא לשכוח. שהאדונה השחורה בסוף של אנדגיים, היא מתה.
אוקיי, מה זה אומר? זה מה שצפוי לקרות בסרט?
לא, נראה לי שהסרט הוא פלשבק. זה מה שאני... שמע, אני אגיד לך, יש בעיה אחת איתי גם כן. אני מתנזר מהבקרובים. זאת אומרת, אני לא רואה בקרובים באופן קיצוני. זאת אומרת, אני גם מתחמק מהם, אז אין לי מושג מעולה בסרט, אין לי מושג ירוק. אבל אני, כן, אני עוקב אחרי הדמות הזאת כבר עשרות שנים בקומיקס, והיא תמיד דמות מעניינת, וסקארלט ג'והנסון אני מת עליה. ואת החבר'ה של הקרנות הפרט, של הקרנות עיתונאים אני חולה עליהם. אז ככה אני, אתה יודע, אני מאוד מתרגש לקראת הערב.
ושוב לעניין הקנאה כמובן, אז אתה תצפה בסרט בקרנת עיתונאים הערב, האלמנה השחורה, ספר לנו איך היה כמובן.
כן, בכיף, אוקיי.
ואז באמת נראה או נשמע אם היה נכון לקנא או לא. תודה רבה לך על הדברים, האלמנה השחורה, סרט חדש שעולה השבוע לאקרנים, סרט גיבורי על, אורי פינק, איש הקומיק של ישראל, תודה לך.
להתראות, ממש.
שיטה חדשה להשתלת איברים היברידיים, פריצת דרך עולמית, חוקרים מביילינסון פיתחו שיטה מאפשרת השתלה של איברים היברידיים, הכוונה היא להחלאת ביניים בין איבר מבעל חיים וגם כלי דם אנושיים, במטרה לפתור את המחסור הגלובלי באיברים להשתלה. מדובר במחקר שהוביל דוקטור שחר כהן, שכבר נמצא איתנו על הקו, ובו החוקרים פיתחו שיטה חדשנית ופורצת דרך שתאפשר בעתיד השתלה של איברים של חזירים בבני אדם. השיטה החדשנית נותנת מענה לשתי בעיות בתחום ההשתלות, בעיות מרכזיות, המחסור באיברים להשתלה כמובן, והדחייה של האיברים לאחר ההשתלה. המחקר פורסם בכתב העת Scientific Reports. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר, דוקטור שחר כהן, רופא חוקר, מנהל המעבדה להנדסת רקמות במחלקת השתלות איברים בית החולים ביילינסון. שלום.
היי, שלום.
אז ראשית, ספר לנו על המחקר עצמו, מה זה איבר היברידי, זאת אומרת שהוא גם של בעל חיים, אבל גם קצת אנושי?
אוקיי, אז ככה, לכאורה איברים של חזירים הם מאוד מתאימים לבני אדם, הם דומים בגודל, בצורה, במבנה, אבל ניסיונות עבר להשתיל איברים כאלה נכשלו, כישלון דרמטי, הגוף דוחה אותם, יש דחייה מאוד מאוד חריפה, ולכן החזיר נפצל, כתורם פוטנציאלי לבני אדם. אנחנו מנסים לשנות את זה. בעצם שאלנו את השאלה, מה אם אפשר לקחת איבר של חזיר, ולגרום לגוף לחשוב שמדובר באיבר אנושי. אז למעשה מה שעשינו זה, טיפלנו בכלי הדם של האיבר. הציפוי הפנימי של כלי הדם, הוא האזור שבו מתרחשת ההבחנה בין עצמי לבין זר. זה מה שמערכת החיסון שלה מקבל מזהה. שם מתרחש האירוע הזה של זכייה. אנחנו מחליפים את השכבה הזאת. בעצם לוקחים איבר של חזיר, מביאים אותו למעבדה, מחברים אותו למכונה, ומטפלים בו. הטיפול בעצם, המטרה שלו זה להוריד את השכבה הפנימית החזירית, ולהחליף אותה עם שכבה אנושית. ככה שבסופו של דבר, איבר כזה כשהוא יושתל, ובעצם אנחנו מסווים אותו, הגוף לא ידע שמדובר באיבר חזירי, וזה יראה כמו איבר אנושי.
אלה כלי דם שלוקחים מהחולים עצמם, או שמדובר בכלי דם של אנשים אחרים, מה שכן יכול ליצור איזושהי דחייה, אבל פחותה בעוצמתה?
אז אנחנו לא ממש מחליפים את כלי הדם, אנחנו בעצם מחליפים שכבה של תאים שבונה את כלי הדם, אנחנו מסירים את השכבה החזירית, ואנחנו לוקחים תאים אנושיים. עכשיו, לכאורה, המקור הנכון לקחת זה תאים של המקבל עצמו, זאת אומרת, לייצר מין איבר מותאם אישית, איבר חזירי עם כלי דם של המקבל, עם ציפוי פנימי של כלי הדם של המקבל, אבל פה יש איזשהו טוויסט בעלילה, אנחנו למעשה החלטנו ללכת למקור אחר, אטרקטיבי יותר. אנחנו לוקחים שיליות, השיליה היא סופר איבר, היא איבר שנולד עם כל תינוק ומושלח לפח, השיליה עשירה בכלי דם, אנחנו מבודדים מהשיליה תאים אנושיים שהם תאים שבונים כלי דם, ומשתמשים בתאים האלה בשביל לבנות את, את כלי הדם של האיבר של החזיר. עכשיו, השיליה היא בחירה מאוד מעניינת, כיוון שהיא מחברת בין שני בני אדם, וזה דבר מופלא בפני עצמו. במהלך ההיריון, האמא לא דוחה את העובר, העובר לא דוחה את האמא, לשיליה יש תפקיד מרכזי בזה. כלומר, יש איזשהו צופן בתוך השיליה שאנחנו מאמינים שאנחנו משתמשים בו בשביל לפתור את בעיית הדחייה. אנחנו משתמשים בשיליה בשביל להעניש באלף את כלי הדם של האיברים החזירים.
נשמע פתרון או פתרון מדהים, אז עד כמה אנחנו רחוקים מבאמת לשדוד איברים או לקצור איברים מחזירים ולהסיר את השכבה כפי שתיארת ואכן לעשות את זה? זאת אומרת, זה נשמע משהו שהוא פרקטי.
כן, האמת שזה עושה שכל וזה פרקטי. מה שאנחנו הצלחנו להראות במחקר שלנו, וזו פריצת הדרך, שזה ישים, זאת אומרת, זה ניתן לביצוע. אנחנו הצלחנו להחליף את השכבה הזאת במספר איברים בלב, בריאות, בכליות, בכבד, בלבלב. השלב הבא מבחינתנו זה לעשות השתלות של איברים כאלה, קודם כל ניסויים בכליות, ובהמשך ניסויים בבני אדם. אנחנו מעריכים שמשהו כמו 5 שנים יעברו עד שנגיע לרמת בשלות כזאת שניתן יהיה להשתיל איברים כאלה בבני אדם.
שמע, אני מוכרח להודות שכשהתחיל כל העניין של השתלת איברים, שוב, או לפחות כשאני ידעתי על זה, אז דמיינתי שבעתיד יהיו איברים אלקטרונים או משהו ממוחשב וכולי. כאן חוזרים להארדקור ביולוגיה, אבל איכשהו מתחמנים כך שבסופו של דבר האיבר לא יידחה. זאת אומרת, יש פה ביולוגיה מתוחכמת, אבל זו ביולוגיה.
נכון, תראה, יש לא מעט חלקים בגוף, שאפשר לדמיין שהם יוחלפו עם אביזרים סינתטיים, עם מכשור רפואי. אבל לא איברים מורכבים, כמו כליה או כמו לב. אלה איברים שרמת המורכבות שלהם, התחכום שלהם, היא מאוד מאוד גבוהה. ונכון היום, הדבר האמיתי, זאת אומרת, איבר אמיתי, ביולוגי, מתפקד, אין לו תחליף. אם היה תחליף, היינו פותרים את הבעיה הזו של המחסור, שהיא בעיה שהולכת ומחריבה. האוכלוסייה, יש אייג'ינג של האוכלוסייה, האוכלוסייה מתבגרת, יש יותר מחלות, יש יותר איברים כשלים, יש יותר צורך בחלקי חילוף. איברים כאלה, איברים מורכבים, איברים מצילי חיים, אין תחליף, אין דרך, אין כרגע שום טכנולוגיה שיכולה להחליף את האיבר, בטח לא משהו שהוא פתרון ארוך טווח שייתן גם איכות חיים.
אז בשורה התחתונה אנחנו מדברים על חזירים כי האיברים הפנימיים שלהם מתאימים בגודל וככל הנראה בתפקוד לאיברים אנושיים, והחלפת אותה שכבה היא תייצר מצב שבו הגוף שלנו, אנחנו כך מקווים, לא יתקוף את האיבר המושתל, וכך באמת הרווחנו אלה שתי ציפורים במכה אחת.
כן, בדיוק כך. בעצם אנחנו נחסל את רשימות המתנה. לא יהיה יותר מחסור גלובלי. כי הזמינות של החזירים ושל האיברים שלהם היא כזו שבעצם תאפשר איברים יהיו מוצרי מדף. כלומר, אנחנו בהחלט רואים, זה החזון, כן? מצב שבו השתלת איברים תהיה פרוצדורה שגרתית, פרוצדורה זמינה, פרוצדורה בטוחה יותר, ושם אנחנו שואפים.
וואו, טוב, אז השלב הבא, כפי שאמרת, זה ניסויים בבעלי חיים, ובסופו של דבר, אני משער שלא בחזירים כמובן, מסיבות ברורות, ואחר כך בני אדם, בעזרת המדע והאל.
בדיוק ככה.
שמע, כל עניין השתלת האיברים זה משהו כל כך רגיש, וכל כך הרבה אנשים ממתינים לאיברים, שכל צעד שיקדם אותנו, וכל אדם שיזכה למזור בה, בקטע הזה, זה עולם שלם. תודה רבה לך על השיחה הזו, והצלחה כמובן. דוקטור שחר כהן, רופא חוקר, מנהל המעבדה להנדסת רקמות במחלקת השתלות איברים, בית החולים בילינסון. תודה רבה לך.
בשמחה, תודה לך.
גאווה לאומית. לראשונה סטודנט ישראלי מונה למנהל המקצועי של אליפות הדיבייט העולמית לאוניברסיטאות. מדובר בסטודנט דן להב מאוניברסיטת תל אביב, שברזומה העשיר שלו מעל 100 תארים בעולם הדיבייט, בין היתר אלוף אירופה בדיבייט לאוניברסיטאות לשנת 2016, ועוד הרבה מאוד. אנחנו שמחים לומר שלום לדן להב ולברך אותו. סטודנט בחוג למדעי המחשב ורפואה ומרצה בחוג למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום ובוקר טוב דודו.
ראשית, למד אותנו, אנחנו מכירים את המושג דיבייט בדרך כלל מסדרות אמריקאיות וכו', זה קיים גם בישראל? זאת אומרת, יש פה, התרבות הזו חיה ובועטת גם כאן?
חיה ובועטת, קטנה אמנם, אבל ליגת הדיבייט הישראלית חזקה, מיוצגת בכמעט כל האוניברסיטאות והמון מהמכללות בארץ, וישראל היא אפילו אלופת אירופה לדיבייט לשנת 2015 עד 2018, וזכתה מספר פעמים בעבר באליפות העולם, אמנם בקטגוריה של אנגלית כשפה שנייה. אנחנו מקווים שאפילו יום אחד נזכה בקטגוריה של אנגלית כשפת אם.
אז בוא סייע לנו, או הגדר לנו, מה זה בדיוק דיבייט? באליפות דיבייט, מה בדיוק קורה?
אז בגדול מקבלים איזשהו נושא, מקבלים אותו בסך הכל 15 דקות לפני תחילת הוויכוח עצמו, ולא מחליטים על באיזה צד אנחנו נמצאים. זאת אומרת, התחרות מגרילה לנו אם אנחנו בעד או נגד הנושא המסוים. ומאז בעצם יש סט של חוקים. זה קצת כמו ההבדל שבאופן כללי, אם רוצים לרוץ, אפשר לעשות את זה באופן חופשי, אבל אפשר לעשות את זה גם באופן תחרותי. אז גם כאן, באליפות העולם בדיבייט, יש סט של כללים שצריך לעמוד בו כדי בעצם לנסות לנצח את הצד השני, ושני הצדים מתחרים אחד בשני. וככה באליפות העולם יש 19 נושאים שונים, והקבוצה הטובה ביותר תנצח את התחרות.
אוקיי, אז בואו נדבר על המינוי עצמו, ואז גם, יש לנו הרבה על מה לדבר, כי אתה... אמנם גם נחשב לאלוף אירופה בדיבייט, כפי שאמרנו לאוניברסיטאות לשנת 2016, אבל אתה גם לומד מחשבים וגם רפואה וגם מרצה בחוג למדעי הרוח, ואנחנו גם נדבר איתך מיד על פרויקט שהיית מעורב בו, אז בוא ספר לנו מה המשמעות של המינוי הזה, של התפקיד הזה.
אני אשמח. אז אליפות העולם בדיבייט היא באמת אירוע סטודנטים ענק ואחד הוותיקים והיוקרתיים בעולם. יש בו יותר מ-1,000 סטודנטים משתתפים, מ-250 אוניברסיטאות שכוללות את האוניברסיטאות הכי מוכרות בעולם, הרווארד וייל וסטנפורד וקיימברידג' ואוקספורד וכן הלאה. ויותר מ-45 מדינות גם מיוצגות, גם כאן מארצות הברית, דרך רוב מדינות אירופה, אפילו דרך סוריה ועד מדינות עולות במזרח הרחוק. והמינוי המשמעות שלו בגדול זה שאני ראש הצוות שאחראי על בחירת, קודם כל התפקיד המשמעותי ביותר, בחירת נושאי התחרות. זאת אומרת, 19 הנושאים שבהם ידונו באליפות העולם, אז אנחנו, הצוות שלי אחראי בעצם להחליט מה הם יהיו. זה התפקיד הגדול והמשמעותי. מעבר לכך, גם כל מדיניות התחרות המקצועית נמצאת תחתנו. בין אם זה להחליט איך מגייסים שופטים ואיך מנקדים את השופטים של התחרות. בתחרות יש 100 דיבייטים שונים שקורו במקביל, אז מי שצריך להחליט איך מגייסים אותם ואיך מחלקים אותם ואיך מנקדים אותם, כי כמו שהמתחרים צריכים מהמתחרים ביניהם, גם השופטים באליפות העולם בדיבייט עושים את זה. ובנוסף, גם אנחנו אחראים על תוכן של לאמן את העולם ולנסות לטייב ולשפר את תרבות השיח והדיבייט. זה כולל להכין לא מעט תוכן מקצועי, ולנסות לקדם באופן כללי בעולם את התרבות הדיבייט.
וואו, טוב, אנחנו יודעים שיש משלחת מישראל שם במקום, האם אנחנו הישראלים נזכה להנחות בזכות העובדה שאתה המנהל המקצועי של האליפות?
לא, לא, אין שום הנחות ושום כלום, אבל אנחנו נקווה לטוב למשלחת הישראלית.
זה לגמרי. עכשיו, חשוב לי כן להתייחס לפרויקט ש... היית חלק ממנו, וגם הוא קשור לדיבייט, אבל דווקא מהכיוון הטכנולוגי, וזה פרויקט של IBM, ככל שאני זוכר, שבמסגרתו ניסיתם ליצור רובוט שיהיה סוג של דיבייטור, נכון?
וניסינו והצלחנו, זה מאוד נכון, זה באמת פרויקט של IBM. אני מניח שאולי חלק מהצופים זוכרים ומכירים גם את בשנת 96-7, את Deep Blue, המחשב שניסה להתחרות בקספרוב בשחמט, ואז ב-2011 היה את ווטסון שניסה להתחרות בג'פרדי מול אנשים, ואז הייתה באמת שאלה של מה הלאה. חשוב לי להגיד, רק בשביל לתת את הקרדיט הנכון, אני חלק מהפרויקט, אבל אני לא הובלתי אותו, אבל התפקיד שלי באמת בהקשר שלו, המוטיבציה הייתה לנסות לייצר מערכת דיבייט, שממש באופן אוטונומי תדע לעשות על שלל נושאים, בלי התערבות של אדם, דיבייט מול האנשים הטובים בעולם. וגם כאן, בשנת 2019, הייתה ממש הדגמה חיה לאיך שבוחרים איזשהו נושא ונותנים למערכת 15 דקות ולבן אדם 15 דקות, שהיא תהיה מסוגלת להתמודד מולו בצורה חזקה וטובה, ואפילו לא סתם בן אדם המקבילה של גרי קספרוב של עולם הדיבייט.
וואו, טוב, לסיום, אתה גם לומד מחשבים, גם רפואה, גם קשור למדעי הרוח, וגם אדם שעוסק בדיבייט. מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
זאת שאלה טובה. אני חושב שכשהתחלתי ללמוד, אז אמרתי שאני אקח משהו מאוד רחב כדי שיהיו לי אפשרויות פתוחות ובסוף אני אחליט. בינתיים המשכתי עם האסטרטגיה הזאת. אז אולי אם תשאל אותי עוד כמה שנים אני אצליח להתפקס, אבל בינתיים אני רוצה לעשות הרבה דברים שונים.
טוב, אם התוכנית שלנו תשרוד במשך שנים, נשמח כמובן לדבר איתך בעוד כמה שנים. תודה רבה לך, דן להב, סטודנט בחוג למדעי המחשב ורפואה, ומרצה בחוג למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, ושוב לראשונה מונה כישראלי, לראשונה כמנהל המקצועי, כמנהל המקצועי של אליפות הדיבייט העולמית לאוניברסיטאות. תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
ובמסגרת פינת התנ״ך נעסוק בתמוז. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
טוב, אנחנו מכירים את תמוז כמובן כשם של חודש, אבל כנראה שזה לא רק.
נכון, אבל לפני תמוז דודו יש לי מחאה קטנה. ביום ראשון שוחחתי עם פרופסור משה זורמן על כדורגל ומוזיקה, ומשום מה התעלמתם לחלוטין מהיצירה באי הידיעה הקשורה בכדורגל. אני מדבר כמובן על האופרה למרמור מאת פרלש במערכון המיתולוגי של לול.
וואה. תתקשר, דבר עם משה זורמן, שהתייעץ איתך עם פרופסור זורמן לפני הפינות, אבל אתה צודק לגמרי שברמה הקומית היה מקום לעשות את החיבור הזה, כן.
אמת, עכשיו, בלוח השנה העברי, תמוז הוא חודש הרביעי מניסן, בין 29 ימים, כלומר מה שנקרא חודש חסר. עכשיו, א' בתמוז יוצא תמיד בימי א', ג', ה' או ו'. עכשיו, כל הלוח העברי בעצם מסונכרן כך שהיום הראשון של ראש השנה לעולם לא יצא ביום א', ד' או ו', כדי שיום כיפור לא יצא ביום ו' או יום א'. עכשיו, חודש תמוז הוא אחד מחודשי הקיץ, והוא קרוי על שמו של האל המסופוטמי, תמוז. תמוז הוא אל שומרי. השומרי ממם עתיק שחי בדרום עיראק לפני 5,000 שנה. הם אלה שהמציאו את הכתב אגב. השם בשומרית הוא דו-מוזי או דו-מוזיד, הוא פירוש שמו בשומרית ילד טוב או ילד נאמן. משומרית עבר השם לאקדית בתור דו-מוזי, מושב לעברית כתמוז. עכשיו, תמוז הוא אל פריון, אל מאוד מאוד חשוב, כבידו גורל החיים והמוות. אם הוא לא ישפיע מטובו, האנשים ימותו מרעב. עכשיו, קשה לנו להבין את זה כיום, כשאנשים, פעם אנשים מתו מרעב, ממש ממש גבו ברעב. היום מצבנו הפוך, אנשים בדרך כלל מתים מעודף קלוריות. עכשיו, במיתולוגיה השומרית, דומוזי הוא בעלה של איננה, אלת האהבה והפריון. אתה יודע, קשור תמיד, האהבה מובילה לפריון. אנחנו מכירים אותה בעיקר בשמה הקדי אישטר. עכשיו, לפי האמונה השומרית, דומוזי מבלה חצי שנה עם איננה על פני האדמה, ובחצי שנה אחרת הוא מבלה בשאול יחד עם אחותה של איננה, אחרי שהוא מת לכאורה. האחיות חולקות את האל בינן לבין עצמן, ממש כמו יעקב אבינו שהיה גם עם לאה וגם עם רחל, שהיו אחיות כזכור לכולנו. עכשיו, בקיץ תמוז נהג לרדת לשאול, למשמרת שלו עם גיסתו, שהיא גם אשתו. עכשיו, ירידה לשאול משמעה שהוא מת, כן? עכשיו, בחורף תמוז שב אל האדמה, אל איננה, גיסתו השנייה, שגם אשתו, כזכור, שוב אל האדמה, כלומר, הוא קיים את חייה. אנחנו יודעים, דודו, שפולחן הפריון הקשור לקיץ ולחורף נפוץ בתרבויות רבות, וגם בעם ישראל לא נפקד מקומו. האם ידעת, דודו, שהאל תמוז נזכר במקרא?
לא.
אז כן, כן, הנביא יחזקאל יצא לגלות בבל יחד עם יהויכין מלך יהודה. הוא זכה שאדוני ייקח אותו, או לפחות את רוחו, מבבל ירושלים, שם הוא תאר את עבודת האלילים שנעשתה במקדש עצמו. שים לב, כתוב, ויביא אותי אל פתח שער בית אדוני אשר אל הצפונה, והנה שם הנשים יושבות, מבכות את התמוז. שים לב דודו, במקדש ירושלים, אחרי הרפורמה של יושיהו, ממש זמן קצר לפני חורבן בית המקדש הראשון, היה פולחן של האל תמוז, וכמקובל בפולחן תמוז, עם אותו בקיץ, היו נשים בוכות על האל המת, על האל המת, לא בבבל, פה, ממש בירושלים. וזה מרתק, כפי הנראה, הפולחן תמוז הוא הגיע לירושלים בעקבות הכיבוש האשורי. אתה יודע, דודו, שמעצמה גדולה מקרינה על המדינות הקטנות הקשורות בה, גם בנושא תרבות, ראה למשל את ההשפעה אדירה שיש לארצות הברית, על מדינת ישראל, בתחום התרבות, אני לא צריך להרחיב, כן? אגב, הפעם האחרונה שבחרו על תמוז בירושלים היה כששחקן הכדורגל טוטו תמוז עזב את ביתר ירושלים ועוד להפועל תל אביב, רחמנא ליצלן. עכשיו, כיוון שתמוז נוהג למות באמצע הקיץ, אך טבעי שחודש מותו בשיא הקיץ והחום קרוי על שמו תמוז. אתה יודע, דודו, שהערבים המוסלמים מנהלים את חייהם לפי שני לוחות שנה. הלוח המוסלמי המשמש לצורכי דת עם חודשים כמו מוחרם, רבי אל ארוול והמוכר מכל חודש רמדאן, וכן הלוח הגרגוריאני המשמש אותם בחיי היום-יום, כמו היהודים אגב. חודשי הלוח החילוני אינם ינואר, פברואר וכו', אלא יש להם שמות ערבים. כך פברואר הוא שובט, שבט, מרץ הוא אדר, אדר, אפריל הוא ניסן, מאי הוא אייר, אייר, ויולי נקרא הוא תמוז. מלחמת לבנון השנייה קוראה בערבית חרב תמוז, מלחמת תמוז, כמו שמלחמת יום כיפור קוראה בערבית בין השאר חרב תשרין, מלחמת תשרי. עכשיו, אתה יודע שהשם תמוז העניק את שמו לכמה וכמה דברים מעניינים. בבית שמש למשל יש קיבוץ עירוני הקרוי קיבוץ תמוז, וגם אחד מטילי הנוטט הצהליים קרוי על ידי עוצרב ספייק, דורבן הכוונה, הוא מכונה בצהל תמוז. תמוז הוא גם השמו של הקור העיראקי שהופצץ על ידי חיל האוויר. השם ניתן לקור היות ובחודש יולי 1968, חודש תמוז אצל הערבים, התחוללה מהפכה של דעת מפלגת הבעת' השלטון, המפלגה של סדאם חוסיין. עכשיו, מבצע הפצצת הקור נקרא מבצע אופרה או מבצע תמוז. והם מכירים גם את הספר תמוז בלהבות של שלמה נקדימון. אתה יודע, גדודו, אגב, ואי אפשר לדבר על תמוז מבלי להזכיר את אחת הלהקות הטובות שקמו לעם היושב בציון, להקת תמוז. עכשיו, הלהקה נוסדה ב-1974, והתקבצו בה ממיטב הכישרונות המוזיקליים, שלום חנוך, אריאל זילבר, יהודה עדר, איתן גדרון ומאיר ישראל. אלבומה היחיד נקרא סוף עונת התפוזים, שהוא, כמו שאומרים, אבן דרך בתולדות הרוק הישראלי, וכמו שקורא לו פעם, הרי בזמן אמת בודדים מלבד עמדו על גדולתה, והלהקה הייתה כישלון כלכלי מהדהד. בשנת 1976 הלהקה התפרקה למרבה הצער, אבל הכירה לנו מורשת נאה, והנה כמה אירועים שהתרחשו בחודש תמוז. עכשיו, לפי המסורת, בתזיין בתמוז הוקם עגל הזהב במדבר, תאריך זה נגזר לאחור מתוך המשנה, שם נכתב כך, מה קרה ביוזיין בתמוז? חמישה דברים הראו את אבותינו ביוזיין בתמוז. נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והובקע העיר, ושרף הפוסטור מוסת התורה, והעמיד את צלם בהיכל. חמישת האירועים הם: משה שבר את לוחות הברית, יום לאחר רגל הזהב. בשנת 70 לספירה נבקעו חומות ירושלים על ידי הרומאים ובוטל קורבן התמיד. נשרפה התורה על ידי אפוסטומוס, עכשיו זהות הבחור עצמו אינה ידועה, שסבורים כי זה השיבוש של אפיפנס, כלומר אנטיוכוס הרביעי והמכבים וכל זה, ויש הסבורים שמדובר באדם אחר שזהותו עלומה, וכן צלו מעמד בהיכל, גם לא ברור מי העמיד את הצלם, מנשה, אנטיוכוס או אותו אפוסטומוס. יש כמה מעמדים וכולם ראויים במידה שווה. עכשיו, לקראת סיום דודו, בוא נראה עוד כמה אירועים שהתחוללו בחודש תמוז. בגימל בתמוז, לפי המסורת, יהושע בינו נצר את השמש בגבעון, ככתוב שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. כמו כן, בגימל בתמוז, תשנ"ד, 1994, נפטר רבי מלובביץ', לא כולם חושבים שהוא נפטר אגב. בדלת בתמוז, 1171, נפטר רבנו תם מאור הגולה. בה' בתמוז, שוב לפי המסורת, ערך חזון המרכבה של יחזקאל, המתואר ביחזקאל פרק א', ובו' בתמוז, תשל"ו, 1976, התחולל מבצע כדור הרעם, שכונה מאז מבצע יונתן ומבצע אנטבה. עכשיו, בט' בתמוז, 586, לפני הספירה, נבקעו חומות ירושלים לפי ספר ירמיה, ובט' בתמוז, 1105, נלקח לבית עולמו גדול פרשני המקרא מעולם, רבי שלמה יצחק, אלוהו רשי. וזה משפט הסיום, דודו. נזכיר גם סופר ומתרגם שחביב עליי באופן אישי, הלו בנימין תמוז, שהיה מראשי תנועת הכנענים.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אילן, abc.co.il, זו כתובת אתר האינטרנט של דוקטור אבקסיס. תודה רבה.
תודה לך ולמאזינים.
לכבוד הקיץ שהגיע כתבתי שיר, אמנם אני עוד לא מזיע, אבל איני מסתיר את שוקתי אל העונה ששמה קץ לקור. ולכבודה עם עיפרון כתבתי שיר מזמור.
הקיץ הגיע, גם לפינת הלשון אנחנו שמחים לומר שלום למלכת השלגונים, הקייטנות והקיץ, לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום.
שלום דודו, וואו, איזו הפתעה של שיר, איזה כיף.
תשמעי, די-ג'יי מקלר קם היום במצב רוח מפתיע.
אז איזה כיף, תודה מקלר, זה ממש כיף גדול. כן, אז הקיץ הגיע ויחד איתו, או איתו יחד, כמו שיש לומר, הגיעו כל מיני באמת מילות קיץ שכאלה. אז אולי אם התחלת כבר בקיץ בקייטנה, אז אולי רק נגיד מילה אחת קצרה על קייטנה, ואז נדבר קצת על דברים מסננים. אז באמת קייטנה נשמעת לנו כאילו מילה עברית לחלוטין, נכון? כזאת שנולדה כאן. אבל בעצם יש כאן רכיב מעניין, כי קייטנה מורכבת מקיץ. וקיץ, כמו שאנחנו מכירים, נגיד בעיירת קיץ, זה בעצם עיירת נופש, נכון? אבל בעצם קיץ וקיץ הם אותו הדבר, וקיץ בארמית הוא קיץ בעברית. יש כאן צדי וטט שמתחלפות, ואנחנו כבר מכירים את, את החילופים האלה בדברים אחרים שדיברנו עליהם כאן. אז קייטנה היא בעצם המקום שבו מבלים את הקיץ. זה לא סתם, זה לא מקום שבו נופשים רק, אלא באמת המקום שבו מבלים את הקיץ.
אז מעניין שדווקא לקייטנה כבר בחרו בקיץ ולא בקיץ. אפשר היה לקרוא לזה קייצנה.
קייצנה? אני חושבת שזה פחות משובב.
את משוחדת כי התרגלת. תראי, אני לא הייתי רוצה ללכת
לקייטנה,
סבלתי שם כילד, אבל זה מעניין שדווקא בחרו באופציה הזו. בואי נדבר על...
אבל רגע, אבל יכול להיות שהלכת, רגע, בוא נשלים את זה, אם כבר אמרת את זה, יכול להיות שהלכת אבל לקייסת, היית בנוער העובד נגיד?
לא צריך להגזים.
הגזמתי, אוקיי, אז בנוער העובד וגם באופן כללי בתנועות הנוער יש מה שנקרא קייסת.
אוקיי,
אז קייסת הוא בעצם ה... בילוי הקיץ או הקייטנה של הגדולים, של החבר'ה שכבר נמצאים בתנועת הנוער, ומבלים את הקיץ במין מחנה נופש.
די, אוקיי, טוב, אצלנו, אני הייתי בתנועת הנוער מכבי צעיר, ושם אני לא זוכר שום דבר שריפר.
לא הייתה לכם מילה כזאת, אתה אומר.
לא הייתה מילה שם.
אולי כאילו הייתה פעילות קיץ, אולי צריך להציע להם את זה, דודו.
אני שוב צריך לפנות כמובן למכבי צעיר של שנות ה-70, אם יש לך מכונת זמן, אני אשמח לממש את הפנייה הזאת שלך. בואי נדבר על מילים שמשקפות או מרפררות לכל מיני דברים שאנחנו אוהבים לאכול בקיץ, ולא רק בקיץ.
טוב, אתה בוודאי מתכוון לכל מיני סוגים של ארטיק, ארטיב, שוקולד, בננה, כאלה?
אני מדבר על המאכל האהוב בעולם, וזה גלידה, משום המרקם האוורירי הזה, שמלא בשומן וסוכר וכו', זה אחד הדברים הטעימים שיש, לא?
כן, זה נכון, יש הטוענים שכן. אז באמת גלידה, אם כך, נגיד עליה באמת מילה. המילה גלידה היא מילה שחידש אליעזר בן יהודה, כפי שאתה בוודאי זוכר, היא אפילו קנתה למקום של כבוד בשיר של אירון לונדון על אליעזר. ולמעשה זו מילה מעניינת, כי אליעזר בן יהודה, כשהוא רוצה לחדש מילה לציון הדבר השמנת הקפואה הזאת, הוא לא לגמרי ידע איך לעשות את זה, והוא הלך וחיפש מילים בשפות זרות, הוא כאילו התייעץ במרכאות עם שפות אחרות, וניסה ככה למצוא איך המילה הזאת נקראת בהן, ואחרי מסע הוא מצא את המילה ג'לאטו באיטלקית, הוא צרף בעצם את הצליל הזה של ג'לאטו, הוא צרף אותו לגליד שיש לנו מן העברית, שפירושו דבר קפוא, גוש קרח, יש לנו כבר במקורות גליד, יש כבר במשנה, ואז הוא אמר, טוב, גליד וג'לאטו הם נשמעים נורא דומים, אז הנה מעניין. גלידה, וכך נוצרה לגלידה.
מעניין, כי גם פצע מגליד, והאסוציאציה היא מאוד בעייתית, אבל את אומרת ש...
נכון, אתה צודק, אבל אני לא בטוחה שזה אותו שורש.
מעניין.
אני לא
אני מאוד מקווה שזה לא אותו שורש.
מגליד הוא מגלד, וגלידה היא לא נוצרה ממש מאותו שורש ומשקל, אבל אני חושבת שיכול להיות שזה כאילו דלת אחרת, אני אבדוק את זה לפעם הבאה, מבטיחה.
אוקיי, אבל זה לא סתם דומה למילה שאנחנו מכירים, לא מעברית. זה לא במקרה.
לא, זה לא סתם, זה ממש יזום, ממש יזום לחלוטין. באופן כללי גם אליעזר בן יהודה אהב לראות מה יש בשפות האחרות. אגב, סערת השבוע שעבר, הגרב ששינתה את מינה,
נכון.
שהפכה מזכר לנקבה או גם וגם, אז גם גרב בעצם, אליעזר הוא שאימפי נגיד ברובה או ברובו, וגם שם הוא השתית על הערבית דווקא. הרבה מהמקרים הוא חידש מן הערבית. במקרה הזה באמת הוא הלך לספוט אירופה, לא מובן מאליו. בדרך כלל הוא פחות אהב את ספוט אירופה, אבל שוויון הצליל או דמיון הצליל לגליד העברי, הוא שבעצם צלל את הדרך למילה העברית גלידה.
טוב, בואי נדבר על המילה האהובה, ארטיק.
טוב, אז אם אתה מרשה לי, אז נדבר על ארטיק וקרטיב גם יחד, כי בעצם ארטיק וקרטיב, רבים משתמשים בהם במעורבב. מה זה ארטיק וקרטיב אצלך? אתה עושה הבחנה ביניהם, או שאתה משתמש
רק באחד? כן, בילדות ארטיק היה כזה שמכיל חלב, וקרטיב כזה שמכיל רק קרח, או עשוי מקרח.
זה קטע, כי זה נכון, כי הרבה כמוך, ויש גם אלה שהולכים בהפוך, אצלנו אגב לא היה בכלל קרטיב, היה ארטיק להכל, היה ארטיק חלב והיה ארטיק קרח, כך קראו לזה. ואולי לא סתם, כי בעצם ארטיק זה לא השם של המוצר עצמו, אלא ארטיק זה בעצם שם של החברה הראשונה שהקימה את מפעל הארטיקים הראשון בארץ. ארטיק על שם ארקטיק, הקוטב הצפוני, כן?
כן, ארקטיק פשוט הייתה שם השמטה של עוד, זה מקובל אגב, יש שמות של חברות, להשמיט עוד.
נכון, כמו שאנחנו אומרים אנטארטיקה, בלי הקוף הזו.
בדיוק, ארקטיק, מעניין, אבל זה שם של חברה מסחרית, שהפך להיות בסופו של דבר שם גנרי.
נכון, בשנת 1952, קבוצה של יהודים בלגים הקימו את מפעל הארטיקים הראשון, אגב, בשיא תקופת הצנע בארץ, מצחיק לראות שתשמת המחירות שלהם, מה שהיום אנחנו קוראים לו פרסומת, היה ארטיק סי הטיב על הכל חביב, מזין, נעים בקר, בראש, היום ומחר. מצחיק אותי קצת. בלשון, בעצם הדבר, שנה אחר, אוקיי, בוא נאמר את זה אחרת, שנה אחרי שהוקם המפעל המכונה ארטיק, הוקמה החברה המתחרה, שקראו לה, רוצה לנחש? קרטיב.
זאת אומרת, זה גם שם של חברה, וואו.
נכון, וקרטיב זה בעצם לא בעצם מילה לועזית, אלא ממש צירוף עברי, קר וטיב, כלומר משהו שהוא גם קר וגם באיכות טובה. וכעבור שנה שתי החברות האלה התאחדו, וכך נוצרה בעצם קריאת המוכרים על החוף ארטיק קרטיב, כי זה כבר הפך להיות ארטיק קרטיב ביחד. והמוצר עצמו שאנחנו אוכלים, אתה קראת לו בראשית דבריך שלגון, אבל צריך לומר שלגון, זה הדבר.
שלגון? וואו!
כן.
למה?
כן.
מעניין.
למה שלגון? כי הוא בא מן המילה שלג בעצם, וצורת הנטייה של שלג היא שלגי, נכון? איזה יום נכון. שלגי היום? או שלגיה ושבעת הגמדים, נכון? נכון? Okay. אז באמצעות הנטייה אנחנו יכולים לדעת מה התנועה לא, המקורית.
גילוי נאות מעולם לא אמרתי את המשפט איזה יום שלגי היום, אבל את צודקת שככל הנראה יש שם חירי. אנחנו נעצור כאן, אבל תודה רבה לך שהבאת לנו ובגדול את כל עניין הקיץ, מלבד כמובן החום בחוץ, את תרבות הקיץ שלנו. תודה רבה לך לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה.
תודה, להתראות.
ובמסגרת פינת הספרות נעסוק במחאה נגד הספר נזק בלתי הפיך, שגעת הטרנסג'נדריות שמפתה את בנותינו, זה שם הספר. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקט האחיות גרים בגלי צהל. שלום.
שלום.
מה זה הספר הזה?
זהו, שמי שמאזין לנו בהדקות, ואני בטוחה שכולם עושים את זה, יבחין שאנחנו בעצם באנטיפודה בקצה השני לגמרי מהספרים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, שהייתה לכבוד חודש הגאווה, וכולה הייתה קבלה ואהבה והחלת האחר. אז עכשיו אנחנו מדברים על ספר של העיתונאית אביגייל שרר, שציא אותו לאור בארצות הברית, ומסיבות לא מפתיעות הוא זכה להרבה מאוד הצלחה דווקא בבריטניה, ששם יש קולות אנטי-טרנסג'נדרים מאוד רמים.
העניין הוא ש... אבל זו לא אג'נדה שאפשר לתת לקונטרה. זאת אומרת, מה היא רוצה לומר? זה לא תפיסת עולם, זה משהו של בני אדם שמרגישים משהו ומשנים משהו, וזה הם. זאת אומרת, איך אפשר?
אוקיי, זה שאלות שאני גם שאלתי את עצמי כשישבתי להתחיל להבין מה היא לעזאזל רוצה מחיינו ולמה היא לא מניחה לאנשים לנפשם. הטענה שלה שהיא דווקא מעניינת, הגם שלדעתי לא מבוססת מספיק בספר, לפחות לפי מה שהמבקרים שלה אומרים, היא שנטייה טרנסג'נדרית או טרנסג'נדריות בכלל, היא סוג של הפרעה חברתית. עכשיו, יש בהיסטוריה של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה דוגמאות להפרעות חברתיות מהסוג הזה, כמו למשל, אפשר לקרוא לזה היסטריית האישויות המרובות, ה-multiple personality disorder, שבתקופה מסוימת הייתה עלייה מאוד מאוד גבוהה בדיווחים, ומתייחסים אליה היום באמת בתור הפרעה חברתית או הפרעה תרבותית אפילו. זאת אומרת, שריבוי הדיבור על הנושא הזה יצר מצג ואף השפיע על אנשים לסבול מההפרעה הזו. הבעיה היא שכשמדברים על זה בהקשר של טרנסג'נדריות, מקטלגים אותה מראש כאיזושהי הפרעה פסיכיאטרית, ואני חושבת שזה קטלוג שמעטים החוקרים שיהיו מוכנים לשקול אותו היום. ואנחנו רואים באמת שלא רק חוקרים יצאו כנגד הספר הזה, אלא, אני חושבת שמהמצווית הספרותית או של שוק הספרים, מה שמעניין, זה שעובדי אמזון באופן ספציפי יש להם תא שנקרא גלאמזון, שמאגד את העובדים על הטבקים של החברה, והתא הזה יצא באופן מאוד חוצץ, כמו שאומרים, כנגד הספר הזה, וביקש להסיר אותו בכלל מהפלטפורמה. אמזון לא הסכימה בינתיים לעשות את זה, היו אתרים, למשל לאתר של טארגט, שכן עשה את זה, פודקאסט שאביגל שרר התערכה בו, נאלץ להוריד את הפרק שבו היא התערכה מאוחר יותר, שוב בלחץ ציבורי, והיא כמובן טוענת שזה ציד מכשפות.
תשמעי, זו שאלה תמיד, שאלת חופש הביטוי כמובן, אל מול, זאת אומרת, איפה הגבולות של חופש הביטוי וכו'. אני משער שאם לא היו עוסקים בספר הזה כל כך הרבה, הוא היה הרבה פחות נמכר ועניין כמובן.
בפירוש, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, המחלוקת סביבו רק עושה לטוב.
כן, ברור. פשוט אפשר להתעלם מדברים כאלה, וזהו, ובזה זה נגמר. אז עוד ספר, נו.
אני חושבת שמהבחינה הזו, לי ולחרה, במובן מסוים, יש את הפריבילגיה להתעלם מהספר הזה, כי הוא לא עוסק בנו ולא בגוף שלנו ולא בקשיים שלנו, ואני חושבת שלמי שהם חלק מקהילות שמוצאות את עצמן מותקפות או מערערים על עצם קיומן, זה כבר הרבה יותר קשה לשתוק. תחשוב נגיד איך אנחנו מגיבים כשמישהו כותב על ישראל.
אני לגמרי מבין, אבל לעתים עצם העובדה שהאדם נותן קונטרה, אני לא חושב שנכון להתעלם מזה כי זה לא נוגע לנו, אלא אני חושב שכל עיסוק בספר הזה, וגם כשנותנים לו קונטרה, הוא מיד מנפח את המשנה, מעוות את הפרופורציות והופך את הספר הזה לאיזשהו משהו משמעותי שאנשים, לעתים התעלמות זה הדבר החמור ביותר שיכול לקרות לקריאה כזו. באופן כללי, גם טוקבקים וכו'. לשם חתרתי.
כן. אני מסכימה, ואני חושבת שזה בדיוק העניין. אם היא מדברת על זה שריבוי השיח הוא מה שמייצר את מה שבעיניה הוא הפרעה חברתית או תרבותית, אז בואו ניתן לה כפית מלאה בתרופה של עצמה, ופשוט לא נדבר על זה יותר.
אוקיי. בדיוק, בדיוק. תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל, תודה רבה.
תודה.
Hello, darling. This is Louis.
והיום מציינים 50 שנה למותו של גדול זמרי הג'אז ונגני החצוצרה לואי ארמסטרונג. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך ומגיש מכאן 88 רוני ורטיימר. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
הוא עדיין חלק מהחיים שלנו, קולו נשמע כמובן עדיין.
כן,
קולו והשפעתו ניכרים בכל פינה שלו תחפש בעולם המוזיקה, אם זה כמי שעמד בדור המייסדים של הג'אז מניו אורלינס, כבר ב-1919 הוא התחיל לנגן, בדיוק בתקופה שבה הג'אז פרץ החוצה, ויחד איתו הוא עבר לשיקגו ולניו יורק, את כל המהלכים של הג'אז בשנות ה-20 וה-30, לואי אמסטרונג עבר, ובשלב מסוים גם הוביל אותם. בהתחלה כחצוצרן, רק בשלב יותר מאוחר נכנס העניין של השירה. יש פה כל כך הרבה דברים לגעת בהם, אז אני חושב שאני רוצה להתמקד באישיות הבימתית, הפרפורמרית שלו.
איך עד היום המוזיקה מושפעת ממנו?
אז הג'אז, ללא ספק, עולם הג'אז מושפע ממנו לאורך כל השנים. הוא בעצם היה זה שהקטין את ההרכבים, הרכבי הג'אז, מתזמורות, מביג בנד, תזמורות גדולות להרכבים יותר קטנים, עם החמישייה שלו, השביעייה שלו, הוא זה שנתן את החופש לנגנים, לנגן סולו, חצוצרן, שמנגן סולו, וזה לא חלק מתזמורת, וסולוים ארוכים שהולכים, הם איתנו בג'אז עד היום, הסולוים
האלה.
Okay. והצד השני הוא באמת הצד של ארמסטרונג, הזמר, ההשפעה שלו גם על הקבלה של התרבות, התרבות השחורה, תרבות הג'אז בקרב הקהל הלבן, וגם על כל מה שבא אחריו בעצם, עם שוב, היכולות המוזיקליות המדהימות שלו לאלתר בשירים, לשנות את הפרזה, את הפרייזינג של השירה, ולהכניס את הנשמה הבלוז ג'אזית השחורה הזאת. אבל מצד שני גם להיות כל כך קריזמטי ומקסים שגורם לכל אחד להתאהב בו, ולקהל לבן בשנים האלה היה קשה עם אומנים שחורים, ולואי ארמסטרונג פרץ את הדרך.
וואו, טוב, שכנעת לגמרי בנקודה הזאת. אתה יכול לחזור לאישיות הבימתית שלו, לגמרי שכנעת.
לאישיות הווקלית שלו, הוא הרשה לנו להיות צרודים. לשיר, לא להיות הזמר האופרה או הזמר הקלאסי שהמוזיקה הכירה עד תחילת המאה ה-20, אלא לבטא את הנשמה, את המוזיקליות, את הנפש שלך, דרך שירה בקול צרוד וחרוך. איך אפשר לדמיין את עולם המוזיקה שלנו בלי הזמרים הצרודים והחרוכים? מי... טום וייטס ועד בדרך רוד סטיוארט.
אז איך אתה מסביר שהוא פרץ את הדרך? מה היה בו שלא היה באחרים, שבכל זאת הוא צלח, איכשהו הצליח להגיע לקהל הרחב דאז, כפי שאמרת, למרות הקשיים, למרות המאבק התרבותי ולמרות הקול הצרוד? איך אתה מסביר את זה?
קודם כל כישרון אינסופי, שוב, גם כחצוצרן וגם כזמר, והשינוב הזה והדרך שלו גם לאלתר על ג'יבריש, על מה שנקרא סקט. אולי אם אתה רוצה אפילו אפשר לתת דגימה קטנה של לואי אמסטרונג בשנות ה-20, שר את היבי ג'יביז עם הרבה אילתו. סקט, כל הג'יבריש שהפך לשפה של הג'אז, כל הדובי דובי, שובי דובי, וואה, ו... כל הדברים האלה אפשר לשמוע אותם.
אז בואו נשמע. הנה, בבקשה.
Thank you. get up proud, cause there's a heebie-jeebie shoe. See, cause it's fun, yes, it brings a little bit of joy. Say, don't you know it, you don't stubborn, don't be blue. Someone will teach you, come on, and do that dance. They call the heebie-jeebie and say, yes, ma'am, father's got the heebie-jeebie and say, yes, eat, dance. Keep on, keep laughing, leap into the little tea, do 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 do.
האלמנט הנוסף שהפך את ארמסטרונג לכל כך פופולרי זה שוב האישיות הקריזמטית שלו והדרך שלו להקסים, מה שגרר גם לא מעט ביקורת בקרב אחיו השחורים, שהוא מוכר את עצמו ללבנים, מתחנכן, מתחנף לקהל הלבן, אבל הוא פרץ גבולות, הוא הצליח להפוך את הג'אז לאומנות לגיטימית, הוא הצליח להביא, לשבור מחיצות בארצות הברית למוזיקה. היה כוח עצום בשבירת המחיצות בין שחורים ללבנים. ולמרות השמות שהשימו אותו, הוא גם תמך בספר במרטין לותר קינג ובכל מיני פעילויות של הקהילה השחורה. אבל באישיות שלו, בהופעות שלו, בשליטה שלו במדיה, אם זה בהתחלה ברדיו, ואחר כך בטלוויזיה, הוא הפך לכוכב כל אמריקאי, ואחר כך כל עולמי, בעיקר בזכות האישיות והקריזמה הבימתית שלו.
וואו, אני מחכה שתגיע לסיפור עם הנקודה היהודית. הוא היה ילד שבגלל השכנות שלו למשפחה יהודית ליטאית שהגיעה לארצות הברית, שהם קצת אימצו אותו ו... קנו לו אפילו את החצוצרה הראשונה, ובזכות זה הוא גם למד לדבר יידיש, ונסע על צווארו שרשרת עם מגן דוד. זה סיפור שתמיד מרגש אותי, תן לי אותו.
אני חשבתי שאתה מתכוון להקשרים שלו עם הגנגסטרים בניו יורק, אבל
יכול להיות שזה הגיע לשם, אבל כילד אני יודע שמשפחה של יהודים ימצא אותו, כן.
משפחת
נכון, קרנובסקי, כן? שפשוט האכילו אותו, הוא עשה שם כל מיני דברים בבית, האכילו אותו, אימצו אותו.
אבל שם הוא גם למד מוזיקה, גם פסנתר, גם את החצוצרה באמת הראשונה, הקורנט. אגב, החצוצרות האלה היו מאוד זולות, אז בניו אורלינס, כי אחרי מלחמת האזרחים, שני הצבאות, גם של הדרום וגם של הצפון, נפטרו מכל החצוצרות שהיו מורדות את החיילים לקרב.
אוקיי.
אז היו מוכרים אותם שם בחנויות המשכון בדולרים בודדים, והרבה מאוד שחורים אומרים שזה היה אחד הדברים שהובילו לצמיחה הזאת של תזמורות הג'אז, שלואי אמסטרונג כבר גדל עליהם, קינג אוליבר וכל התזמורות ג'אז הראשונות בשנות 1915-17, החצוצרות היו מהחנויות משכון האלה. אבל לואי קיבל את החצוצרה שלו מהמשפחה היהודית הזאת, וכאות הוקרה, מכיוון שלא הייתה לו באמת משפחה, אבא שלו נטש את האימא שנאלצה לעבוד בעבודות שונות כדי לפרנס את עצמה, וכאות הוקרה למשפחה היהודית, הוא נהג לענוד את השרשרת עם המגן דוד כל חייו. הוא נפטר חודש לפני יום הולדתו ה-70, בשישה ביולי 1971.
וואו, האמת ש... טוב, גם סיפור מופלא וגם דמות מופלא, אדם מופלא ומוסיקה שמחזיקה עד היום, זה הכיף שאפשר לחפש ביוטיוב, להאזין ולהנות מזה.
ההשפעות שלו והחותם שהוא השאיר הם הרבה מעבר למוזיקה, אבל בלי המוזיקה זה לא היה קורה.
וואו. אוקיי, טוב, אז הוספת כמובן נדבך חשוב יותר ממה שאמרתי. לסיום נשמע עוד משהו שלו?
כן, מה שמעניין בלואי אמסטרונג זה שהוא לא היה מלחין מאוד מצליח, הוא היה מבצע, והיצירות הכי גדולות שלו, התקליטים הכי טובים שלו, זה שיתופי פעולה עם אומנים אחרים, גם כמובן עם זמרים אחרים כמו אלה פיג'רלד, אבל גם עם אוסקר פיטרסון וגם עם דיוק אלינגטון. אז ב-1961 הם הקליטו אלבום שנקרא The Great Summit, הפסגה הגדולה, לואי אמסטרונג ודיוק אלינגטון, וזה השיר שפותח אותו, דיוק ספלייט.
וואו, אז בואו נשמע את זה, ותודה לך על הפינה הזו. עורך או מגיש בכאן 88, רוני ורטהיימר, תודה רבה.
אגב,
כן.
דודו, אם תרשה לי, תוכנית הג'אז שלי בכאן כל המוזיקה, וגם הלילה וגם אחר בלילה, בין 11 לחצות, מסביב לחצות אנחנו נחגוג עם לואי אמסטרונג, גם עם בחירות של מיטב אומני הג'אז הישראלים.
אז שוב תודה לך, ובהצלחה רוני ורטהיימר, מכאן 88, עורך ומגיש, בואו נשמע את זה, תודה.
תודה, דודו.
Baby, take me down to Duke's place. Wireless box in town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on. Get your kicks in Duke's place. Take it, Duke.
אנחנו סיימנו את התוכנית. אספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט. שובו לעטות מסכות, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.